שלום וברכה לכולם. שלום רב אברום.
שלום רב שולם.
מריחים את החניקה.
מריחים את החנוכה.
איך ההכנות בבית משפחת פוקס בבית שמש, נו?
פלאי פלאים, אתם מוזמנים? כמו תמיד.
יש סופגניות.
לביבות, יש הרבה דברים.
יד לוקה.
הרבה שמן, מה השאלה?
איפה אתם מדליקים, בוא נשמע.
אז אצלנו זה הכי קל. מדליקים בחלון, פונה לרשוס הרבים. באמת את מזכירים שהבריס קרוב בא לגור בביתו ברחוב פרס, אתם מכירים, בשכונת גאולה, חלק העליון. הוא הגיע לגור בחודש אדור, כי מדומן שאז זה היה המקום הראשון שהוא הגיע, כאילו שהוא הגיע מחוץ לארץ, שם הוא הגיע. זה היה בחודש אדור כשהוא בא לבית שם בכל אופן. אז נו, אדם מגיע לבית שלו, דבר ראשון, דבר שני, מסתכל. אז הדבר הראשון שעניין אותו, עוד לפני שהיה לבית, איפה ידליק את החנוכיה? מסתכל בחדר מדרגות, בכניסה לבניין, זה הדבר הראשון. יש לו 3/4 שנה, אבל שם הראש נמצא.
מדהים.
חנוכה, האור של חנוכה, אם אומרים שבתחילת החודש הוא מתנוצץ כבר האורות של הקדושה הגדולה, אז נו, בוודאי שכמה ימים לפני.
שמעתי סיפור יפה על שפחיים מצנז, לא מצנז הצל. שהרי הוא עבר את כל נוראות השואה והכל,
שמר אחר,
והכל פרח מחדש.
חוץ משהוא איבד אישה ו10 ילדים, גם בעל איסורים גדול.
נכון.
סבל שמר אחר.
אז בחנוכה זה הזמן שהוא היה אומר את התוירה. הוא היה אומר תוירה ולימוד עם פלפול גדול, שיעור, וכולם היו מגיעים. הימים מרוממים, ימי החנוכה בצנז. אז היה יהודי ישיש שראה אותו ואמר לו, והגיע לטיש וגם לשיעור. הוא רואה את האדמו"ר נכנס עם מחזיק רמה של ספרים ביד, ושם את זה על השולחן, ואז מתחיל את כל הפלפול וכל כולו אש להבה.
ריס חדור רייסה.
אחרי השיעור ניגש לו, אמר לו, הרב, יש לי שאלה. אני זוכר את השיעורים שהרב מסר לפני השואה. ואני זוכר שהרב היה מגיע כולו תשוש, ולא היה לו כוח, והגבאים סחבו אפילו את הגמורה, לא היה כוח לרב אפילו לקחת הגמרה. מה קרה עכשיו, שאני רואה שיש כמה גבאים מסביב לרב, אבל הרב לוקח את הספרים.
בעצם היה צריך להיות הפוך.
או, יותר תשוש. אמר לו, הרב, אחרי שעברנו את הימים האלה, וראינו כמה קדוש ברוך הוא נותן כוח, אז יש כוח להכל, אז גם לזה אפילו יש לי כוח, לי כוח אפילו לקחת את הספרים. יש ניסיונות, אדם חושב לפעמים בחיים, יש ניסיונות, אני כבר לא יכול לעמוד בזה. קדוש ברוך הוא נותן לך כוח, אתה עומד בניסיון, אז בכל דבר, הנה יש לך כוח לעשות, אתה לא צריך להתייש מכלום.
שפחיים, אני שמעתי סיפור מיהודי שהיה גר באמריקה, היום הוא גר, עבר לגור בארץ ישראל, הוא היה גר באמריקה, ובבית הכנסת שם היה איזה יהודי שבא מרוסיה, שהיה מנקה את מרוסיה או ממקום אחר, לא זוכר מאיפה, שם אחרי שם על הניקיון. הוא היה יהודי, אבל הוא לא היה לו שום מושג ביהדות, שם הרחם. כל פעם ניסו קצת לקרב אותו, והוא לא... יום אחד, תוך כדי שהוא מנקה את הספונג'ה, ככה עובר מדרגה מדרגה, שומעים אותו אומר, תחת זה שרלו, בד הזה שם, לקחו בשמחו. ככה מדרגה מדרגה. הוא אמר את זה במנגינה כזאת דישאית, מהעיירה, שזה, לו עצמו עיניים, זה אני אשמע פה איזה אחד כזוקן ורוגל. אמרו לו, אתה אומר שאתה לא יודע כלום, אתה ממש בעניינים. הוא אומר, אז הוא אומר, לא, זה לא מעצמי, אני שמעתי את זה. אמרו לו, מי שמעת? אז הוא סיפר שהוא היה באחד מחנות העבודה במלחמה, והיה איתם הרבי מצאנז, הרבי מקלויזנבורג. הוא סיפר שזה היה באיזה מקום של שלג, שמה שהיו צריכים לעשות כל בוקר, לקום, ולטפס על איזה הר שהכל היה שלג, הם היו יחפים, והיו צריכים לסחוב שקי חול, לסחוב שק, לשים למעלה ולרדת ביות שק. עבודה לא תחליט ממש. וזה מה שהתעללו בהם. ואומר, אני, בשלג ובקור, ונהיה קרח ומחליקים ונופלים, והיו יחפים, והיה נדבק לקרח, שם הרחם, דם, אי אפשר לתאר את מה שהם עברו. והוא אומר, והיה יהודי אחד שעשה את זה, עם כל הברן, עם כל ההתלהבות, הרבי מצאנז, השף החיים, ומה הוא יאמר כל הזמן? תחס אשר לא עובד השם לקחו בשמחו.
וואי, זה פחד.
הוא אומר, אז זה מה שנכנס את המשפט הזה, וזה מה שאני יודע.
פחד, פחדים. וואו, מדהים.
מת על הספר שחיברו עליו, שם דברים, נראה דברים שבן אנוש לא יכול.
מדהים, עוד ברום. יש לי פה בדיר שהוא בו מקבץ סיפורים מנהגו וחביבו של הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, הרב סוויסה. אז הוא מספר איך שהוא הגיע לישיבה ולאט לאט איך הוא ככה דאג לרבי שלמה זלמן לאט לאט בחוכמה. אז הוא אומר, הגעתי לישיבה והשיעור של רבי שלמה זלמן היה שיעור
מסודר, בכל תורה,
היה בהיר בכל תורה, הכל היה בהיר ומדוקדק. ורבי שלמה זלמן הלך ונהיה לא צעיר והשיעור גדל ולא שמעו אותו. אז הוא אומר, הדבר הראשון שעשיתי זה שהלכתי להנהלה של הישיבה ועשיתי שם, דרשתי שם שרבי שלמה זלמן צריך לקבל רמקול. וזה דבר, וברוך השם, הלחץ שלי הצליח, ודאגו לו באמת שיהיה לו רמקול. וזה הדבר הראשון שהצלחתי לעשות, לדאוג לו, לרבי שלמה זלמן שיהיה לו רמקול. והוא הכיר לי תודה על זה. הדבר השני, אני ראיתי שרבי שלמה זלמן, יש הרבה סיפורים, עברו ואתה בתור מומחה בסיפורים, הוא היה נוסע באוטובוסים הרי. באוטובוסים כל הזמן. בסוף ימיו הוא היה נוסע מוניות. אז זה לא ייתכן. צריך לדאוג לו שיהיה לו רכב שיקח אותו כל הזמן.
נהג צמוד.
נהג צמוד. אז הוא אומר, אני למדתי נהיגה מהר מאוד, זה לא היה בזמננו רב אברום, גם היה אסור לעשות רישיון נהיגה, וגם היום בכלל הצבא נבח לא מרשה. הקיצור, כנראה שאז היה הרבה יותר קל, הוא עבר את המסלול של הנהיגה מהר, ואז הוא עשה תרגיל לראש ישיבה, הוא נעמד בכניסה לישיבה, וחיכה לראשי ושייצא, והוא יוצא, והוא שאל אותו שאלה, ואז הוא מתחיל לענות לו, אמר לו, הראשי במקום להתעכב, אולי הראשי להיכנס לאוטו, וביחד הראשי כבר ענה לי על השאלה. טוב, וכך קרה, הוא באמת ענה לו, נסע איתו. בפעם הבאה, הוא אומר, אני לוקח את הראשי ועוד הפעם. הוא נאמר עוד הפעם בכניסה לישיבה, הראשי והגיע, אמר, אני רוצה לקחת את הראשי. הראשי אמר לו, אתה לא נהג מונית? אני לא מסכים לנסוע איתך. אמר לו, הראשי, אני לא פחות גרוע מנהג מונית. אמר, בסדר, אומר, אבל אני משלם כסף. אין בעיה, שהראשי ישלם לי. אז הוא עלה ושילם לו. פעם שנייה, עלה, שילם לו ככה, זה פעם, פעמיים הוא משלם, פעמיים שלוש הוא משלם לו. פעם שלישית, רביעית הוא עולה, אומר לו הראשי, והיום אני לא לוקח כסף. אומר לו, למה? אומר לו, כי הנהג מונית, צריך להתפרנס מזה, זה הפרנסה שלו. אני לא צריך את הכסף הזה, אני לא מתפרנס מזה. כיסוי ההוצאות, בוא נחשבן לראשי, נחשבן ביחד, מה כיסוי ההוצאות, וזה הראשי וייתן. ורבי שלמה זלמן נהנה מהעניין, ובאמת עשה חשבון, והחשבון יצא שנסיעה אחת שהוא משלם לנהג מונית, אצלו זה שש נסיעות. וככה הוא לקח אותו באמת המון פעמים, עשרות עשרות פעמים, ותמיד זה היה בדיחה של רבי שלמה זלמן, שהוא אמר לו, נו, מה קורה עם החשבון שלנו? אם זה עדיין משהו נותן, זה מספיק בשביל הנסיעות. קיצור, הוא סיפר שזה היה חוויה הנסיעה, שעות שלמות לנסוע עם גודל הדור, פויסק הדור. כלומר, בעיקר הנסיעות המיוחדות היו מחוץ לעיר. ממש רואה את הענווה שלו, את השלווה, את המתחוכם. אז קודם כל, לא יודע אם זה היום נפקימין אלינו, אבל הוא מספר שאיפה הוא היה נוהג להגיד תפילת הדרך, אחרי הסיבוב של מוצא שעולים לקסטל, אז היה מקום בטוח שם שהיה אפשר לעצור, היה עוצר ושם היה אומר תפילת הדרך. הוא סיפר שהוא נסע פעם עם שלמה זלמן, והיה פרסומת של אוטובוס מאחורה, שכתוב צריך פייס בחיים. ורבי שלמה זלמן חייך ואמר, אלפי אנשים קונים פייס כל יום, ובטוחים, היום אני אזכה. לעומת זאת, נבח, אלפי אנשים מתים כל יום, מכל מיני מחלות וצרות, וכולם בטוחים שלי זה לא יקרה.
כי מדמרתי שאומרים שם הרב פינקוס,
כן.
שכשאדם הולך למלות פייס, אז מבחינה של סטטיסטיקה, השם מרחם יש לו הרבה יותר סיכון שיקרה לו חלילה משהו בדרך מאשר שהוא יזכה בפייס.
עוד סיפור מדהים על הגאון רבי שלמה זלמן זצ"ל. הוא ירד פעם אחת בצהריים מהישיבה והוא רואה, נכנס לאוטו, הוא רואה בחורים יושבים מאחורה. שואל רבי שלמה זלמן, תרב סוויסה, מה הבחורים האלה איתנו, מה אנחנו זוכים? הוא סיפר שאנחנו הולכים לבית קברות היום בשביל יורצייט שיש מישהו במשפחה שלי. טוב, רבי זלמן ביקש לברר אם זה לא ייקח הרבה זמן, כמה זמן זה ייקח. אז הוא לא הבין את השאלה, הוא אמר, לא, זה ייקח מהר, זה אתה קמתי לי מהזכרות, קדיש, ומיד נחזור. טוב, שם זמן שתק, המשיך. כשהם הגיעו לכיוון שם, איפה שפונים להר המנוחות, אז הוא פנה לכיוון הבית של רבי שלמה זלמן. זלמן מסתכל, אמר לו, לא הולכים לבית קברות? לא התכוונתי לקחת את הראשי, והתכוונתי אחרי שאני מוריד את הראש שישי, ואני אקח את התלמידים.
גודל הענווה.
אז רבי שלמה זלמן כזה, בסדר, אבל בגודל הנבנותו, הוא באמת הבין שאני נוסע איתך ביחד. עוד סיפור של הענווה שהיה פעם אחת, הוא ירד, והוא רואה את כולם מסתכלים עליו. אז הוא שואל אותו בתמימות את סוויסה, תגיד לי, הכובע שלי ישר? אני אומר, כולם מסתכלים עליי, אני, הכל בסדר? לא יאמן, לא יאמן.
זכו סרגן אליי.
כי גודל בקיר בך, זכינו לאורו.
אנחנו מתקרבים לחנוכה, כמו שאמרנו. יש סיפור מאוד מעניין שסיפר את שבין הרוב. שבין הרוב, כשבאו ואמרו שנפטר הבל זרוב, הקשור עליו כידוע, אז הוא סיפר שפעם היו בעיירה מריבנד. מריבנד זה היה עיירה שרבים רבים מגדולי ישראל היו מגיעים אליה, היה שם מרחצאות מרפא. זה היום עיירה שנמצאת בצ'כיה, מרחק של איזה שעה נסיעה מפראג, יש לה שם אחר, לא קוראים לה מריבנד, שם...
עד היום זה עיירת מרפא?
כן, כן, קוראים לזה גלי ורי, משהו כזה, אני לא אומר נכון את השם, זה משהו שקיים היום, לא יודע אם אפשר ללכת לשם היום, אבל בכל מקרה, מרחצאות מרפא לי, זה מים חמים שנובעים מהאדמה, משהו כזה, אז דבר שבזמנו זה היה משהו מאוד בריאותי, ודבר לא כל כך מצוי, אז רבים מגדולי ישראל היו מגיעים לעירה הזאת, בזמנים מסוימים, של ידי קייטה, אז סיפר צ'בין הרוב, שהוא היה שם, ביחד עם הבל זרוב, ובאותו זמן אחד, זה היה איזה יהודי עשיר גדול, קראו לרב שמואל גלבווקס, שהוא עשה שם בר מצווה על הבן שלו.
וואה.
אז הרבה מגדולי ישראל השתתפו בבר מצווה. וואה. והבל זרוב בראשם. אז הוא מתאר שהוא עמד מאחרי הבל זרוב, הצ'בין הרוב אומר, עמדתי מאחוריו, והבל זרוב ישב ליד השולחן, לידו ישב נער בבר מצווה, אחריו ישב האבא. וכנהוג, שנותנים לנער בר מצווה בסוף הסעודת מצווה, לעשות, לברך, לזמן כוס של ברוכה. עכשיו בבלז יש להם כוסות גדולים, יש להם שיעור מיוחד, זה נקרא בלז בכר, כוס גדולה. ונתנו לילד שם לברך, נו, אחרי ברכת המזון, אז הוא צריך לשתות, לילד הבר מצווה כמובן, כן? אז אחרי ברכת המזון הוא צריך לשתות. היין שלה, אז רב שולם זה לא היה יין של היום, זה כנראה יין חזק, בטח לכבוד הבר מצווה, הביאו יין מיוחד. והוא מתחיל לשתות קצת, היה מתאר שהיה נער בר מצווה, קטן, לא איזה אחד גדול מדי, אז הוא שתה קצת, יין. אז הוא מספר שהבזר אומר לו, לא, תשתה, תשתה. אז הוא שותה עוד קצת, והבזר הוא דוחק בו לשתות עוד, לגמור את הכל. הוא אומר, זה היה ממש פלא, הוא אומר, חשבתי לעצמי, ככה אומר הצ'בין הרוב, מה העניין שישתה את הכל, קשה לו להכריח אותו, מה העניין? הוא אומר, תוך כדי שאני חושב, הבל זרוב מסתובב אליי, ואומר לי, תסתכלו בחוכמסודום, שמדבר על חנוכס המזבח, יש את השאלה המפורסמת, הרי תום ראות רבי ציבור, אז למה היו צריכים את הנס של למצוא פח של כהן גדול? ואומר החוכמסודום, אז יש על זה כל מיני תירוצים, אחד התירוצים אומר החוכמסודום, שכיוון שחנכו את המזבח מחדש, את המנור, את הכל מחדש,
אז
יש עניין שכשעושים דבר חדש פעם ראשונה, שזה בצורה הכי טובה שיש, בצורה הכי מעודרת שיש. אמר לו הבל זרוב, עכשיו הוא נהיה בר מצווה, פעם ראשונה שהוא עושה ברכת המזון עם קידוש, מצוות הראשונות שהוא עושה עכשיו. אז לעשות את זה בצורה הכי מושלמת שיש, אז נכון, קשה לו לשתות יין, אבל שישתה את כל הכוס.
מדהים.
ככה סיפר בהתפעלות, עד שבין הרוב, מה שהיה איתו עם הבל זרוב.
מדהים. שרקוייך, שרקוייך שהייתם איתנו.
שיהיה גוד שבס,
שבס, שמחס.